אנחנו בשיעור שלנו היום באור עיניים, בהקדמה, חלק א', אות ו', כל ספירה וספירה מעשר הספירות הנ"ל, כלומר מה שהזכרנו, עשר הספירות הידועות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, כל הספירות הללו כלולה מעשר ספירות. כלומר, למעשה, אם אנחנו נעשה חשבון, אז כביכול יש לנו 100. 10 כפול 10. כן, וככה גם 1,000 וכולי. ובה, בכל ספירה וספירה, נכלל הפרצופים, כמו שאמרנו. אמרנו שבכל ספירה יש שני פרצופים. הבא, נכון? אמא? העריך? סליחה, בוא נתחיל עוד פעם. לא, אני עשיתי קצת בלגן. הבא, אמא? יש לנו אחר כך את הזעיר אנפין, מלכות. כלומר, זה הנוקבה, ויש לנו למעלה את עריך. כלומר, עריך, אבא ואמא, זר אנפין ונוקבה. גם זה, ויש בכל ספירה וספירה. והוא עד אין מספר ואין חקר, וכל זה באצילות.
זאת אומרת, כל זה מתחבר בשם הוויה.
כן, אבל אנחנו לא מזכירים את זה כרגע. לא מזכירים. וכיוצא בעולם הבריאה. הוא כמו באצילות, ממש. בכלל ובפרט. כלומר, בכל עניין ודבר, ובספירות ובפרצופים ובשמות הקדושים. וכן כיוצא בו בעולם יצירה ועשייה בכלל ובפרט כמו באצילות ממש. כלומר, למעשה מה שאנחנו אומרים פה,
הכל העתק.
הכל יפה, הכל העתק הדבק. מה שיש באצילות יש בבריאה, מה שיש בבריאה, באצילות יש ביצירה, מה שיש באצילות יש גם בעשייה. אבל
זה בהתגשמות יותר.
או אלא, זה השורה הבאה, שהספירות של האצילות הן בבהירות יותר זך ונקי מהפסולת שאירה משבע מלאכים קדמיים. אנחנו יודעים שזה מכונה בשם שבירת הכלים.
של המלאכים.
נכון, שאמת. ובעולם די בריאה, יש איזה פסולת מעורב יותר מהאצילות. כי באצילות אמרנו שזך ונקי, אבל בבריאה כבר יש פסולת. וכן ביצירה יש עוד יותר פסולת, עד שבעשייה פסולת מרובה לאוכל ומעורבים.
מה זה ראשי תיבות זין תף?
שבע תחתונות.
שבע.
בסדר, כלומר למעשה אנחנו מדברים על מה שמכונה שבעולם העשייה, העולם שלנו, זה עולם שכולו מעורב טוב ורע, יש קליפת נוגה וכדומה, כל השמות הללו הם בעולם העשייה שלנו, שזה מעורב, לכן זה מעורב, כי קליפת נוגה יש בטוב ויש ברע. מה ששורש העניין של עץ התרעת, טוב ורע, הכל מעורבב, קשה מאוד להבחין. וכלל זין אומר רבנו, כל 10 ספירות קדושות דאצילות, וכן של בריאה, יצירה ועשייה. עכשיו אנחנו מגיעים לשמות הוויה. אחרי שהבנו שיש ספירות, ושהבנו כבר שיש פרצופים, כן? ושיש ספירות בתוך ספירות, עכשיו אומר לנו המחבר, שבכל 10 הספירות הקדושות של אצילות ושל בריאה, יצירה ועשייה, זה מתחלק לשמות הוויה במילויים שונים. מה פירוש מילויים? שאנחנו כותבים את שם הוויה באות יוד, באות ה' הראשונה, אות ו' באות ה' האחרונה, אנחנו יכולים לכתוב גם את האות יוד ותישאר באותה משמעות, אם אנחנו נכתוב את האות יוד עם יוד ודלת, עדיין זה אות יוד, קורא אותה יוד, אותו דבר ה', אותו דבר ו', אותו דבר ה' האחרונה. אבל המילואים שונים. איפה הם משתנים? הם משתנים באות ה' ובאות ו'. כלומר, בה' הראשונה יש שינוי, באות ו' יש שינוי, באות ה' האחרונה יש שינוי. היוד לעולם תישאר כמות שהיא. לכן, חוץ מכתר עליון, שאין בו שום מילוי, זאת אומרת שבשם הכתר זה הוויה פשוט.
אני רוצה להבין. היוד לא משתנה.
היוד לא משתנה בשום מקום.
לא בגלל ניקוד שלה, אלא
בגלל שהיא אפשר. לא רק זה, גם אי אפשר לקרוא אותה אחרת. כן, היא כך.
טוב, אז זה בגלל שזה החוכמה ואין שינוי.
כן, החוכמה, אבל החוכמה והעשייה היא יותר עבה.
כן, ברור.
אז לכן, נכון. אבל האות יוד לעולם לא יכולה להשתוות בכתיבה במילוי. תמיד יישאר יוד. לכן, בכתר, שם הוויה פשוט. אות יוד, אות ה, אות ו, אות ה, ככתיבתם, ללא מילוי.
אז זה בכתר.
כן. וזהו שם הוויה בכתר. עכשיו, כתר חוכמה, כלומר, מה שנקרא בכתר של ספירת החוכמה, שם המילוי הוא בגימטריה 72. איך זה? יש לנו אות יוד, שהגימטריה שלה, יוד ו' וד' זה 20. אות ה', כאשר היא כתובה באות ה' ויוד פשוטה, זה 15. ו-20 ועוד 15 זה 35. אחר כך יש לנו ו' עם מילוי של יוד. ו' רגילה, יוד ועוד פעם ו', עדיין קוראים אותה ו', וכאן יש לנו כבר 22, ועוד מה שאמרנו מקודם 35, שזה 57, ויש לנו עוד פעם ה', האחרונה שבשם במילוי ה' ויוד, זה עוד 15, סך הכל 72. לכן קוראים לזה שם עין ב', או שם אב, כן? שזה עין ב' 72. כלומר זה נמצא בכתר של החוכמה. עכשיו בבינה, שם שהגימטריה שלו 63. פה יש שינוי, במה? הכל נשאר אותו דבר, כמו באצילות, אלא האות וו היא זאת שמשתנה. במקום המילוי וו, יוד, וו, יש לנו וו, א', וו. למעשה אנחנו צריכים להוריד מ-72, אנחנו צריכים להוריד 9, אנחנו מקבלים 63. תפארת, בספירת התפארת, שהיא כוללת את כל 6 הספירות התחתונות, יש שם שם שהגימטריה שלו 45, ממהמה, וזה בא משינוי כולל. כלומר, הכל משתנה למעט הוו והיוד. היוד אמרנו שהיא קבועה כל הזמן. כלומר, אנחנו רואים שהשינוי הוא במילוי של האותיות ה, שזה עם א', אז כל ה וא' זה 6, לכן סך הכל יוצא 45, כי יוד זה 20, ה. זה 6, וו זה 13, ועוד 6, סך הכל 45. מלכות, שם יש שם שהגימטריה שלו 52, או שבן או בן, שזה משנה את כל האותיות כולם, זאת אומרת היוד נשארת, הה זה שני אותיות ה רגילות, וו שתי אותיות פשוטות וו, והה האחרונה שוב פעם 10, סך הכל 52.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
למה המה מקדים את בן?
יופי, 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 יופי.
כי זה עובד לפי סדר.
נכון, ברוך השם, ברוך השם. יופי, אשריך. אנחנו יודעים שהאות, שהשם של בן הוא מידת הדין. ומידת הדין איננה נמצאת ביצירה, כי היצירה זה עולם המלאכים. לכן, אין עליהם דין, זה עולם הגלגלים והמלאכים, לכן אין שם דין, לכן זה מה? זה מה?
מה זה אדם?
אז זה מה? מה? גימטרי אדם, לא ניכנס לזה כרגע, לא נרחיב, אנחנו נצמד לכללים, אבל מה שקורה, העולם שמעליו, שזה עולם של יצירה, שם אין דינים שיש על מה? על המלאכים אין דינים, על הגלגלים אין דינים, זה הבריאה, לכן השם של בן הוא שם שמורה על הדין, והדין יש אך ורק בעשייה. לכן אנחנו לכאורה רואים שמי למעלה למטה זה יורד בסדר מספרי, מ-72 ו-63, 45. היינו רוצים לחשוב שעכשיו יהיה פחות מ-45. אומרת לך התורה, לא. יוד, פה מדובר על מידת הדין, השם שמייצג מידת הדין זה במילוי של 52, לכן אין קשר. בין ירידת המספרים לבין השם שמאיר באותו עולם. זאת אומרת, השם שמאיר באותו עולם הוא לא רק בגלל המספר, אלא בגלל המהות של מה שיש באותו עולם. וזהו בכלל כלל 4 עולמות. מה שאנחנו אמרנו עכשיו לגבי השמות, זה בכל העולמות כולם.
יש אותם.
כן. זהו בכלל כל העולמות הבריאה. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה של אצילות עצמו. כלומר, גם בעולם האצילות עצמו.
וככה לכולם.
נכון. וכיוצא בהם יש בעולם בריאה 4 שמות כאלה, שארבע עולים ביחד, סך הכל תחבר. 72 ו-63 ו-45 ו-52 יוצא 232, אנחנו קוראים לזה ריש למד בית, שזה למעשה כל השמות הללו ביחד. וכן ביצירה ובעשייה, אז למעשה יש לנו 4 פעמים, 232, נכון? נזכור את. ומאלו 4 שמות, מתפשטים כמה אלפים ורבבות שמות לפרטי פרטיהם. כלומר, מכאן אנחנו לומדים עוד כלל, שכמו שיש מילוי של השם הפשוט, אך יש מילוי דמילוי. דוגמה, אם אנחנו לוקחים את האות יוד ועושים מילוי, אות יוד רגילה היא קטנה. אם אנחנו ממלאים אותה מילוי ראשון, אז זה יוד וו ודל. מילוי של המילוי, היוד עצמה הופכת להיות כתובה יוד, הוו תלוי באיזה עולם, אבל מתווסף לה שתי אותיות, נכון? אז, והדלת, כשמה כן היא, אתה כותב דלת למד תו, אז לכן זה מילוי של המילוי. עכשיו יש מילוי של מילוי של מילוי, כלומר, ובצורה הזו אין לזה סוף. כך כל השמות הללו בפרטי פרטים יורדים ויורדים ומתפשטים וממלאים את כל העולמות, והוא עד אין קץ ומספר וחשבון, והוא כפי פרטי עולמות הנבראים ברצון האין סוף ברוך הוא. וזה אולי מה שחז"ל אומרים בהרבה מקומות, וכך מבואר גם בחסידות, שבכל מקום, גם בעמקי הקליפות, יש ניצוץ אלוקי שמחיה. זה אותו אות, אותה נקודה, אותה אות שיש גם בקליפה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים, זה ראשי תיבות לעזאזל, שגם בצד השני יש אלא. מה העניין? שבצד של הטומאה היא בהסתר גדול, באין ספור כיסויים, בגלל קדושת האות, קדושת השם. אבל היא נמצאת שם, כי אין לך דבר בעולם שאין בו ניצוץ אלוקי שמחיה אותו, משום שאם אין שם ניצוץ אלוקי שמחיה אותו, הוא היה בטל ואיננו. לכן גם בקליפות ובטומאה הגדולה יש ניצוץ, אלא שהוא בהסתר גדול. לכן, בכלל הבא, אומר רבינו שכל העשר ספירות שאמרנו מקודם, עכשיו אנחנו נכנסים למה שאנחנו נלמד בלי נדר במוצאי שבת, אתה כבר תהיה בבחינת מקדים, בנושא של עולם העיגולים ועולם היושר. תודה. כל העשר ספירות, או לפני זה נקדים, כשאנחנו קוראים בתורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, למעשה אנחנו מדברים כבר על התהליך השני.
תהליך השני.
כן. בוא נראה. כל העשר ספירות שדיברנו מכתר ועד מלכות, תחילה היו בבחינת עיגולים זה תוך זה כגלדי בצלים. נדמיין לנו היום, כך עשר כוסות חד פעמים, תכניס אחת בתוך השני, כך היה העולמות בהתחלה. עולם בתוך עולם, בתוך עולם, בתוך עולם. והם דקים בתכלית הזך. כלומר, הם כל כך כל כך קדושים ותהומים ונקיים מכל לכלוך, עד שראה הקדוש ברוך הוא שאין זה תכלית קיום העולמות. זה מה שחז"ל אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם יכול להתקיים. לכן שיתף במידת רחמים. שיהיו בחינת נפרדים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ראה שאי אפשר להשאיר את העולמות הללו מוסתרים אחד בתוך השני, בתוך השני, בתוך השני. זה תחת זה וזה תוך זה. אזי תיקן הקדוש ברוך הוא אחר כך שיהיו כל העשר ספירות שבכל העולמות בבחינת קווים. כלומר, אנחנו עוברים מעולם של עיגולים לעולם יושר. כלומר, לעולם קווים. קווים, אנחנו מחלקים את זה לשלושה קווים. קו הימין, קו השמאל וקו האמצע. שלושה קווים. כן? לכן, דע שכל עשר ספירות של האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בכלל ובפרט, כלומר בכלל של הספירה עצמה ובפרטים שלה, נחלקים אחר התיקון, זה נקרא מה שנקרא תיקון, כי מקודם היו בעולם העיגולים, ולא יכל העולם להתקיים באופן הזה, אז השתנה הצורה. ואז מה קרה? תאר לעצמך כביכול שאת הכוסות הללו אנחנו מפרידים, ומציבים אותן בצורה של שלוש, סליחה, כוס מתחתיה עוד אחת, מתחתיה עוד כוס, קו שיש שלוש כוסות, באמצע במקביל לה שלוש כוסות, רגע, שלוש כוסות, רגע, ומשמאל לה שלוש כוסות. נשאר לנו כמה חסר? אחד. שהוא למעלה, הקטע. אבל, בוא נראה איך זה מסודר.
פה זה 11.
כן, רגע. כי הדעת נכנסת פה, חכה.
הדעת?
כן. זה ישר שלם ברמק, שנשאר בלימוד שם, 9 ולא 10, 10 ולא 11. כי הדעת אנחנו לא סופרים אותה. שכל 10 ספירות האצילות, בריאה, יצירה, עשייה וחלות בפרט, נחלקים אחר התיקון ל4 בחינות. עכשיו, הבחינות הללו של החלוקה, לאחר התיקון, הבחינות הללו נקראים טעמים בכתר. מה שאנחנו בראשי תיבות קוראים לזה טנטה.
טנטה?
כן. בסדר? טעמים נקודות, ואתה תראה בהמשך. בסדר? עוד מעט. טעמים בכתר. איפה רוב הטעמים נמצאים בתורה? למעלה. נקודות איפה? למטה. רובה.
בחוכמה.
תגים בזעיר אנפין, כלומר בשש תחתונות, ואותיות במלכות. ויש עיתים שטעמים הם בכתר, הם עולים, ונקודות הם בחוכמה, ותגין בבינה, ואותיות בשבע תחתונות שהם זכר ונקבה. זאת אומרת שלמעשה אנחנו עכשיו מקבלים מימד חשוב בהבנה של טעמי התורה. טעמי התורה הם לא רק הניגון של הקריאה בתורה, אלא כל תג, אם הוא למעלה ואם הוא למטה, הוא מסמל עולמות. לכן ידוע מה שמספרים חז"ל על משה רבנו, שעלה לרקיע, וראה את הקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא, עושה תגין לאותיות. זה היה תגין למעלה, הקישוטים שיש למעלה על האותיות. אמר לו, מה זה? אמר לו, תסתכל, הראה לו את רבי עקיבא שדורש על כל תג ותג תילי תילין של הלכות. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם יש לך כזה, למה תורה על ידי, תיתן על ידו? יותר גדול ממני, כי אני לא ידעתי מה זה. אמר לו, שתוק, ככה עלה בדעתי, אני בעל הבית, לא אתה. זה התגין, זה סודות עצומים של התורה. הניגונים והקפדה על הטעמים הם לא סתם. אמנם לא מחזירים על פי הלכה בטעמים, אבל זה עולמות גדולים. אז אמר, שלמעשה טנטה קוראים לזה, טט זה טעמים, נון, נקודות, תף זה תגין, והאלף האחרונה זה אותיות. בסדר? אז ככה זה מסודר. וזה מתי? אחר התיקון. בסדר?
אחרי התיקון.
אחרי התיקון. זאת אומרת שלמעשים אנחנו מסדרים את הכוסות שלנו עכשיו, אז אנחנו צריכים לעשות רגע סדר. יש כתר למעלה, במרכז. מצד ימין שלה, חוכמה. מצד שמאל שלה, בינה. באמצע יש מה שנקרא דעת, אני כרגע לא ניכנס אליה, אני לא סופר אותה. חסד, מתחת לחוכמה. גבורה מתחת לבינה. תפארת במרכז, שהיא מתחת לכתר העליון, הגבוה מכולם. שוב פעם, נצח, שהיא מתחת לחסד, שהיא בקו החוכמה, סוגר שלישייה. ממול הוד, שסוגר שלישייה מבינה שמתחתיו גבורה, ומתחתיו זה חוד, יסוד, באמצע, מתחת לתפארת, מתחת לכתר, ומלכות שסוגרת את העשר ספירות, שהיא מתחת ליסוד. אז קיבלנו למעשה שלושה קווים. ואם אני מקבל שלושה קווים בראשי תיבות, אנחנו נקרא לזה חכן, חסד, חוכמה, נצח, בגע, בינה, גבורה, הוד, ואנחנו ניצור מה? את ה... לא, אנחנו ניצור את כתר, תפארת ויסוד ומלכות, אנחנו קוראים לזה למעשה, בקיצור, דתי, דעת, תפארת, יסוד. אנחנו לא מכניסים בקווים את הכתר ואת המלכות, אלא זה שלושה קווים, חכן, אני מסביר, חכן, חוכמה, חסד, נצח, בגע, בינה, גבורה, חוד, דעת, תפארת, יסוד. זהו, זה נקרא דתי. בסדר?
אז כתר מלכות לא נכנס.
אנחנו לא מכניסים בראשי תיבות האלה את הכתר ואת המלכות, ואנחנו נסביר בהמשך למה. לכן, דע שכל 10 ספירות של האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שהזכרנו בכלל ובפרט, עכשיו גם הם, יש בהם עוד משהו. חוץ ממה שאמרנו עד עכשיו שהם ספירות בתוך ספירות, וחוץ מזה שיש בהם 5 פרצופים, וחוץ מזה שיש בהם טנטה, טעמים, נקודות, תגים ואותיות, יש בהם עוד בחינה. הם מתחלקים ל5 חלקים של הנשמה. זאת אומרת שבמקביל אם אנחנו יכולים לעשות הגבלה מסוימת, איפה יש לנו חמש? חמישה פרצופים. יש לנו עוד חמש, שזה חלקי הנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כלומר, אנחנו מוצאים שבאותם ספירות יש עוד חלוקה. וכל אחד מהם נפש, מתחלק שוב פעם לנפש של נפש, נשם רוח של נפש, נשמה של נפש, חיה של נפש, יחידה של נפש, ועל זו הדרך כל שאר החלקים. כן. עכשיו נמצא.
זה נקרא, סליחה, זה נקרא האדם העליון?
עוד לא, 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 בוא, אל תשים עכשיו כותרות מה שלא כתוב בכלל. עכשיו, כדי שלא נבלבל. אז אם ככה, כמה זה 5 כפול 5?
25.
כלומר, לחלקי הנפש כמה יש?
25.
שהסימן, מה? כה תברכו בבני ישראל, אמור להם, כה 25. כדי שנזכור כמה חלקי נפש יש, כה אמר השם. כה תברכו בבני ישראל, כן? זה הסימן. והנפש, איפה היא נמצאת? יובה, הנפש היא המימד הנמוך ביותר של הנשמה. היא הנפש הבהמית. היא נותנת את החיים הבסיסיים, הטבעיים של האדם, אכילה, שתייה, לינה, כן? פריה ורבייה. הדברים הטבעיים לחלוטין, כשאין בינו לבין הבהמה שום שוני, היא החלק הנמוך ביותר. והיא האדם לנפש חיה. כלומר, נפש הבסיסית. אז לכן היא נמצאת במקום הנמוך ביותר בספירות. המקום הנמוך ביותר, לא מגושם כרגע, אבל המקום הנמוך בספירות, מה הוא? המלכות. לכן מיקומה של הנפש היא במלכות. עכשיו אם ככה, הרוח צריכה להיות גבוה ממנה. מה יותר גבוה מהמלכות? שבע תחתונות. שבע תחתונות כלולות במה?
וזה
הרנפין. לכן הרוח היא באיזה הרנפין. אבל תשים לב, הרוח שהיא בזעיר אנפין היא מחולקת לשישה, כי הזעיר אנפין כולל בתוכו שישה קצוות. נכון? אז היא נמצאת בשש קצוות שלו כביכול. הנשמה חייבת להיות יותר גבוה, אז היא בבינה. עכשיו, הנשמה של הנשמה, כלומר, זה אנחנו קוראים חיה, חייבת להיות איפה?
בחוכמה.
ביחידה, בקטר אלו. כלומר, אם אנחנו נסכם, זאת אומרת שיש לנו בעשר ספירות, קודם כל את הספירות עצמה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, אבל יש לנו לפני כן חמישה פרצופים, אריך, אבא, אמא, זעיר אנפין ונוקבה. נרד למטה, כל ספירה יש בתוכה את אותה ספירה בפנימיות שלה, עשר כפול עשר כפול עשר. אחרי שהגענו לזה גילינו שיש לנו טנטה, שזה טעמים, נקודות, תגים ואותיות, ויש לנו חמישה חלקים של הנשמה, שבכל חלק נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, יש נפש הנפש וכו' וכו', 25 חלקי הנפש. עכשיו, איפה הם נמצאים? אז נשמה שנקרא יחידה נמצאת בכתר, החיה בחוכמה, בבינה יש לנו את החלק שקרוי נשמה, בזה, זה רנפין שמחולק לשש, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, שם יש לנו את הרוח ואת הנפש במלכות. בסדר? אז אם ככה, עכשיו אנחנו מדברים על בחינת המלכות. נכון? שהיא הנפש. לכן דע. שבחינת מלכות בכל מקום שהוא של כל ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כלומר, מלכות של אצילות, מלכות של בריאה, מלכות של יצירה, מלכות של עשייה, היא עצמה כביכול בחינת כתר לעולם שלמעלה ממנה. לכן לא ספרנו אותה מקודם.
שלמטה.
שלמטה ממנה, כן. לכן לא ספרנו את הכתר. את המלכות. כי המלכות היא כתר. איך היא כתר? אז אם אנחנו ניקח את הציור ונכתוב פה אצילות ועכשיו נעשה העתק הדבק לכאן כדי שיהיה בריאה, נכון? אז המלכות הופכת להיות כתר מעל הכתר של העולם הזה. נכון?
כי יותר גבוה ממנו.
נכון. לכן כל מלכות היא גם כתר של עולם שמתחתיה, כמו מלך שיושב, אז יש לו כתר על הראש, אז עכשיו אם יש עוד אחד מתחתיו וקומה מתחת, אז גם הוא יש לו כתר. אבל הרגליים של המלך הם הכתר של מי שנמצא בקומה למטה. לכן
המלכות של הסיעה היא הכי נמוכה. אז
לא, מתחתיו, טוב, בוא נגיע לזה. יש כל העולמות, העולם המציאות שלנו
זה הסיעה.
בסדר, אבל בוא לא נגיע. השאלה שלך נכונה, אבל לכאורה הכתר, המלכות של עולם העשייה באמת היא הכי נמוכה מכולם. נכון. ולכן היא הכי הכי מעורבת, הכי עבה, הכי לא נקייה. לכן, היא עצמה המלכות הזו בחינה של כתר לעולם שלמטה ממנה. וזה מה שכתוב ראשית. כלומר, מה זה ראשית? זה מלכות של אדם קדמון. לכן לא עניתי לך מקודם. לכן לא עניתי לך מקודם. כי זה לא היה אדם קדמון. עכשיו זה אדם קדמון. עכשיו, המלכות הזו שקרויה אדם קדמון, אמרנו שמה הפרצוף הראשון בעולמות? זה אריך, נכון?
כן.
המלכות הנמוכה של אדם קדמון היא כתר של אריך. נכון, זאת אומרת שזה כתר של אצילות. שזה מלכות, נכון, ומלכות של אצילות היא כתר של בריאה. ומלכות של בריאה היא כתר של יצירה. מלכות של יצירה היא כתר של עשייה. וזהו בכלל ובפרט בכל ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת, שלמעשה כשאני אומר מלכות של בריאה, אמרתי כתר של יצירה. כי היא מתלבשת בתוכו, כי היא רוכבת עליו.
אבל בעצם מה שהעברנו עכשיו זה בעצם בכלל אפילו מעל אדם הקדמון.
נכון, כל מה שהעברנו זה אדם הקדמון. עכשיו אנחנו יורדים. כלומר הסברנו את העולמות כולם, מה שיש באצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אבל שתדע שמלכות של אדם קדמון היא כתר של אצילות. של אצילות, כן. בסדר? לכן בחינת המלכות שבכל פרצוף ופרצוף מאותם חמישה פרצופים, אריך אנפין, אבא, אמא, זר אנפין ונוקבה, הוא באופן זה, איך? בחינת המלכות בפרצוף הזכר, כלומר אבא, וזר אנפין, שהוא בחינת עטרה לראש של יסוד צדיק, כן? הרי יש לנו פרצוף של אבא. נכון? עכשיו, אז אין אנפין שלו, כי אמרנו שיש בתוך כל אחד ואחד הכל.
כן.
הוא כמו עטרה, כמו כתר לראש של מה? של יסוד. נכון?
כן.
תסתכל, למה? כי הכתר הוא פה.
פה.
הוא כמו כתר ליסוד. נכון? כן. יסוד צדיק. כן. בסוד ברכות לראש צדיק. כן. כנודע, מה זוהר הקדוש? והמלכות שהיא בנוקבה, כגון אמא, אמרנו
כן.
אמא כן ביתה, נכון?
כן.
הבינה, ונוקבה מלכות, המה, הנה המלכות שבה הוא גם כן עטרת יסוד שבה למי? לפרצוף הבא. וספירות המלכות שהוא פרצוף אחרון שבחמישה פרצופים, זה הנוקבה, הנקראת נוקבה דזער אמפין, ובחינת נוקבה גמורה, בפרצוף גמור לבד. Okay? לבד כשאר כל הפרצופים ואינה בחינת עטרת. כמו שאמרנו שהמלכות האחרונה של עשייה היא למעשה לבד, היא כבר לא כתר ולא יסוד ולא עטרת לשום דבר. אלא היא הכלי האחרון שמקבל את כל הברכות כולה. בסדר? יש כוח?
כן.
אוקיי, יופי.
רק אני צריך לסדר את זה עוד בראש.
בסדר. נעשה חדרה? עוד פעם?
נעשה חדרה? אם אפשר שור הבא, אני אביא דף וז.
בבקשה, בכבוד.
זה יותר.
בכבוד.
שור של סיכום כזה.
בכבוד. בסדר? אז אם ככה, אנחנו יכולים עכשיו קצת לעלות למעלה. עד עכשיו הסברנו את הדברים מלמעלה למטה. אומר המחבר, למעלה מעולם האצילות. אנחנו מתעסקים עכשיו באיזה? באדם
קדמון.
למעלה מעולם הצילות נתחלקו ארבע אותיות הוויה ברוך הוא בארבע שמות. מעניין מאוד איזה. זה לא כמו שאנחנו חושבים עכשיו לראות שמות הוויה במילואים אחרים, אלא למושגים. ראייה, שמיעה, ריחה, דיבור. ארבעה חושים. חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח והדיבור. שכולם דרך אגב בפנים, בראש. והוא באופן זה. ראייה אותיות. למעלה מהציות. שמיעה אות הראשונה. ריחה, ריח אות וב. דיבור מלכות האחרונה. ומהם מתחלקים עולמות לאין קץ. וכל אלו עולמות נרזמים, נרמזים בקוצו של יוד של ההוויה ברוך הוא.
רק
בקוץ של היוד, שזה קטע. לכללות כל העולמות שלמטה ממנו כביכול. זאת אומרת, שלמעשה למעלה מעולם הצילות אנחנו מוצאים דבר נורא מעניין. אמרנו שכתר של הצילות זה הוויה פשוט. נכון? זה בכתר שם הוויה פשוט.
כן.
אבל מעליו יש ריח, סליחה, ראייה, שמיעה, ריח ודיבור. בסדר?
כן.
וכל אחד מהם הוא כנגד אות.
בהוויה.
זה שם הוויה פשוט. כי לא יכול להיות שאם באצילות זה שם פשוט, זה שמעליו יהיה במילוי. כי צריך להיות עוד יותר פשוט. אבל אין יותר פשוט מהפשוט. לכן, מי הציור ולמעלה? רק שם פשוט. המילואים זה כשיורדים למטה. בסדר?
אז בגלל שעכשיו יש שאלות יותר פשיטות, אז יש כבר מושגים.
נכון, אז רק מושגים. ראייה, שמיעה, ריח, דיבור.
בגלל זה צריך כל כך לשמור על החושים.
נכון, נכון.
הם כל כך זקים.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, אמרנו ואמרנו כל הזמן שהייתה שבירת כלים. ובעקבות שבירת הכלים נשתנו הטבעים של הבריאה. וזה מה שאנחנו אומרים, כתוב בזוהר הקדוש, ובכתבי הארי מצינו. זה מה שנקרא מיתת שבעה מלכים.
אז סליחה רגע, כן, אבל רגע, אבל זאת אומרת, אם אנחנו ממש נסכם מה שלמדנו עד עכשיו, יש את העיגולים, שזה שבירת, לפני שבירת הכלים.
לפני, נכון.
שזה נהיה שבירת הכלים ויש לך את היושר.
נכון.
ואז נוצרו כל הראשון.
נכון, נכון. לא, הכל היה גם לפני, אבל בעיגולים.
אבל בעיגולים.
בעיגולים. עכשיו זה נהיה, נכון, נהיה ביושר. נכון. נהיה קווים.
מה שאתה רוצה להסביר עכשיו זה העניין של
הקווים. עכשיו אנחנו חוזרים רגע לפני, לפני התיקון. סוד שבע המלאכים קדמאין דמיתו. עכשיו, אני קורא באות י' ד'.
י' ד'?
כן. בואו נבין מה קרה. מה זה שבע המלאכים הקדמאין שמתו? שיוצאים מבינה עילה. כלומר, שורש, אותם שבע מלאכים, וזה מופיע בספר בראשית. שמותם, הם יצאו שורשם מבינה עילאה.
Okay.
וזהו מה שנאמר, ראשונה יצאו כולם מתוך הבינה. שורשם, שבעת המלכים הללו. והיו כלולים מאותם שבעה מלכים באור הדעת. לא בתוך הדעת בהתחלה, אלא רק באור שלו, בהערה שלו. ונכנסו עמו בכלי שלו הדעת, כלומר נכנסו
פנימה.
עם ההערה פנימה, לתוך הכלי, ונודע, זאת אומרת, עכשיו מה יצא לנו פה? שיש לנו כוחות שיצאו מבינה,
נכנסו לדעת,
עם הערת הדעת לתוך הכלי, מה קורה לכלי כזה?
מתפוצץ.
לא מסוגל להכיל.
כן. חזק מדי.
נכון. ולכן נודע שאלו שבעה מלאכים למעשה עם שישה קצוות של זעיר אנפין. יפה, וכל אחד מהם אינו גדול מחברו, לכן היה כל כך מקום בכלים התחתונים לסבול בתוכם. ואז יותר מחלק האור המגיע לחלקן בלבד. אז בעקבות זה שנכנס משהו שהוא מבחוץ לתוך כלי שהוא לא יכול להכיל את הכל, מה נוצר? כאשר יצאו כולם כלולים בדעת, עבור זה לא יכול היה לסבול הכלי שלו, הדעת. אלו האורות ביחד, גם אורות של בינה, גם את הדעת, גם שכל מלך ומלך, בתוך הדעת, נשבר הכלי שלו. וירדו, וירד, ו, סליחה, וירדה למטה במקום שעתיד להיות עולם הבריאה. עתיד להיות, עדיין אין. אחר כך יצאו שישה אורות אחרים בכלי החסד.
בתפארת.
שגם הוא לא יכול לסבול ונשמר. וירד למטה לעולם הבריאה. וכך יראה לכלי של גבורה, תפארת, נצר ועוד. כלומר, אנחנו רואים שלמעשה הייתה שבירה בני הדעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. כל הכלים הללו לא יכלו להכיל את כל האורות שיצאו מבינה.
שיצאו מלמעלה.
בינה עליונה, כן. בינה עליונה, לא יכלו לעשות. כן. ולמרות שאתה ירידה, 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 כולם נשברו עד הוד, כולל. אבל כשהגיע אור הגדול אל היסוד צדיק, באו שתי אורות. אחד שלו, של מי? של היסוד. ואחד לתת אחר כך למלכות. כלומר, לא נשאר אצלו. זה ממשיך. נכון. והחלק שלו להיותו גדול לא יכול לסובלו, עבור זה מתבטל כמו הקדמים לו.
קדמונים.
כן, כוונה חצי גבורה תפארת עד אליו.
כן.
אבל חלק המלכות שקיבל נשאר אצלו ולא יתבטל. כי הוא צריך להעביר אותו למטה. זה סוד בן ישי חי על האדמה. אוקיי? זה סוד הפסוק. מה זה בן ישי חי על האדמה? בן ישי זה מלכות. אז הוא נשאר חי מכל האורות. עכשיו, ולכן נקרא יסוד חי. כי ביסוד נשאר האור למלכות.
למלכות.
רק כן שצריך את המלכות. כן. וכשנתן אחר כך היסוד חלק המלכות לה, למלכות, אילו היה נותן לה דרך צינור, היה בא במלכות כוח לקבל.
כן.
אבל עכשיו שנשבר הכלי שלו של היסוד, מה קרה? האור התגלה אליה. לא נכון?
כן.
כי נשבר הכלי, אז כאילו עבר אליה.
כן.
ועבור זה בא האור מיסוד בגילוי ובחוזק אל המלכות. מה קרה לה? גם היא נשברה. אבל היא לא נשברה לגמרי כמו הראשונים. אלא שנעשה בפרצוף אחד אחר התיקון. וזה הפרצוף הראשון. כלומר, הפרצוף הראשון נוצר משבירה של כל הכלים שכתוצאה מ... היציאה של שבע מלאכים הקדמיים שיצאו מבינה עליונה עם כל הכוח, כן, ודרך הדעת קיבלו הערה של הדעת. הדעת לא, הכלי שנקרא, הכלי שנקרא דעת לא יכול היה להחזיק את גודל האור הזה, ואז הוא התפוצץ. התפוצץ, הוא התפוצץ לשישה חלקים, שבע מלאכים, כאילו כל אחד תפס
חלק,
כן, אחד תפס את החסד, אחד הלך לגבורה,
כן.
אחד לתפארת, סליחה, אחד ל,
לנצח,
נצח, אחד להוד, כן? ותפארת.
כן.
ואז המשיך האור לרדת והגיע ליסוד, אבל היסוד היה שלו את האור הפרטי שלו. עם כל האורות שהוא קיבל עכשיו, גם הוא לא החזיק. אז הוא התפרק. אבל נשאר באור שהוא צריך להעביר למלכות. אבל הוא לא העביר אל המלכות באופן ישר, כי הוא התפרק. רק שהוא התפרק, הייתה הערה אל המלכות.
והתפרקה.
כן, אז גם הוא התפרק. עכשיו, זה הגיע למלכות, כתוצאה מעודף האורות האלה, גם היא התפרקה. כן, כלומר, למעשה יש שבירת כלים, כלי אחרי כלי אחרי כלי אחרי כלי, לכן נקראת שבירת כלים. בסדר? וזה, מזה נוצר הפרצוף הראשון, מהשבירת המלכות. נכון. הפרצוף הראשון ומהפרצופים.
הבנתי. עכשיו, מה זה נקרא פרצוף? איך הוא מתואר הפרצוף?
אמרנו. הפרצוף זה כוחות, הערות, אבא, אמא, הריח, זה שבתוכם יש ספירות, זה נקרא פרצוף, זה כמו, תקרא לזה פרצוף, אני קורא לזה כלי שבתוכו יש מבנה. אז יש פרצוף, מבנה, הריח, מבנה, אבא, מבנה, אמא, מבנה.
עכשיו, מאיפה הגיעו השבע מלאכים?
הם היו לפני, בעולם שלפני התיקון, בעולם העיגולים.
הם יצאו מעולם.
כוחות, נכון, מבינה עליונה. עכשיו, כוחות נפתחו לקווים, אז התחיל לרדת אורות למטה, כדי לייצר את הקווים.
ואז העיגולים...
אז התחילה ההתפשטות, כן. ולכן...
אבל העולם העיגולים בעצמו הוא נשאר.
די, לא, הוא לא נשאר. אחרת זהו, נגמר, אין יותר.
אין יותר עולם.
כן, עכשיו העולם קווים. כי הקווים בחורה שלא יכול להתקיים. לכן הוא הביא...
אז אין עולם העיגולים עכשיו?
אין. רק עולם של קווים. אין עיגולים, כי אנחנו ראינו שראה הקדוש ברוך הוא, בסעיף אנחנו ראינו במפורש פה, בסעיף של בכלל אות ח' כל עשר הספירות תחילה היו בחינת עיגולים, זה בתוך זה כגלדי בצלים, וראה הקדוש ברוך הוא שאין זה תכלית קיום העולם. זהו, השתנה. לקווים.
אז הוא שינה את זה.
כן. וזה בראשית ברא אלוקים. אומר, זה תהליך של שבירת הכלים. בהתחלה העולם הזכה זך לגמרי בעיגולים, זה בתוך זה. אבל העולם לא יכולה להתקיים זה בתוך זה, לכן היה צריך לייצר תפיסה אחרת, שהעולם יוכל להתקיים. כי כל עניין של העולם הזה, שדרכו של הטוב להיטיב, צריך שיהיה מי שמקבל את ההטבה. אז אם אין עולם, אז אין הטבה, אין למי להיטיב. אז צריך ליצור מצב שיהיה מי שיקבל את ההטבה. והעולם יכול להתקיים רק בקווים ולא בעיגולים.
כי בעיגולים זה סגירה ונציאה.
נכון, זה כוחות ותוך כוחות, וכולם פנימיים ויותר פנימיים ויותר פנימיים.
זה כל כך זך שאי אפשר להיכנס פנימה. אי
אפשר, זה כל כך זך, כי פנימי של פנימי של פנימי של פנימי הוא... אין, העולם לא יכול...
ולכן הקווים באים...
נפתחו.
נפתחו כדי שיהיה לי זרימה.
שיהיה מעבר.
כן, מעבר.
לכן, בכלל לדבר הוא אומר, רבנו, דע שבכל ספירות, כללות וכן פרטיות, הייתה, היה שבירה והתיקון כמו שאמרנו. אלא, שפה צריכים לשים לב. מה שאמרנו, אם שמנו לב, ומי ששם לב היטב ראה, שהשבירה הייתה מאיפה? מדעת ולמטה. כי האורות יצאו מבינה, הם לא נשברו מבינה. הם ירדו מבינה ואז התחילה השבירה.
זאת אומרת,
כתוכמה מבינה... יפה, יפה. זאת אומרת שכל הספירות הללו, שבשלוש הראשונים, כתוכמה בינה, לא היה בהם שום שבירה. והוא בין כללות עולם האצילות, כן בריאה, יצירה ועשייה. כלומר, בכתר חוכמה ובינה שבכל עולם ועולם אין שבירה. שם הכל שלם.
אבל אמרנו כשהוא יורד מעולם לעולם.
לא. כן, זה משהו אחר, אבל זה לא שבירה. הכלי הוא כמו שהוא.
רגע, אם אנחנו אומרים ככה...
לא להיבלבל.
לא, לא, רגע, אני רוצה להבין. כן. בסדר, רגע, אז ככה. יצאו מהבינה.
יצאו מהבינה, האורות שלמים כמו שהם.
יופי, נכנסו לדעת.
ושם התחילה השבירה.
התחילה השבירה
עד הסוף.
בסדרה.
נכון.
עכשיו, מעולם הזה זה ירד למטה גם כן.
כן, אבל בכתר, בחוכמה ובינה, לא נשבר. כי יש בהם מספיק כוח.
גם בתחתונות?
גם בתחתונות, הנה, זה מה שהוא אומר, שים לב.
אז זאת אומרת, גם בתחתונות, כתר, חוכמה, בינה,
נכון, שלמים, היה להם את הכל, לקבל את האור כמו שהוא.
את האור כמו שהוא, וכשזה ירד למטה, ולהביא,
זה נשבר.
כי לא היה להם את הכל
רשת. נכון. לכן הוא אומר שכל הספירות, כן, שלוש הראשונות, נשארו שלמים, לא בין שום שבירה, בין בכללות עולם האצילות, בין בריאה, יצירה, עשייה, ובין בפרטיות, כל ספירה או ספירה, שכל אחת היא קומה שלמה באיזה ספירות פרטיות שלהם. כלומר, בחסד של חוכמה אין שבירה. בסדר? במלכות של חוכמה אין שבירה. כי כל מה שקשור לשלוש ראשונות שלם כמו שהוא. בשבע התחתונות יש שבירה.
מלכות של חוכמה או ב...
כן, כל מה שקשור ב...
או חוכמה של המלכות.
לא, מלכות של חוכמה. החוכמה לא נשברה.
כן.
וכל הכלים בפנים לא נשברו. אלא האור עובר דרכם שלם כמו שהוא.
אז זאת אומרת, כל עשר ספירות שנמצאים במלכות לא נשברו.
לא, בחוכמה. כתר חוכמה ובינה, כן. יש להם גם בפנים כתר של כתר, חוכמה של כתר, בינה של כתר.
זה מה שאני אומר.
יפה. אלה לא נשברו. גם המלכות שלהם. לא, גם המלכות שלהם.
כל מה... זה מה שאמרתי, העשר ספירות שבחוכמה...
לא נשברו. יפה, נכון, בסדר. נכון. לכן, כל אחת היא קומה שלמה בעשר ספירות פרטיות שלהם. אפילו באלו פרטי פרטות לא היו בגימל ראשונים שום שבירה. אבל מה כן היה? ובכל זאת, נוצר דבר שאנחנו קוראים לו אחוריים. כלומר, היה נפילה וירידה. יש הבדל בין שבירת כלי לבין מצב שכאילו צד אחד מקבל אור, צד אחד לא מקבל אור, כמו כדור הארץ. בחצי מהזמן חלק אחד של כדור הארץ מקבל את השמש, בצד השני לילה, והפוך. כלומר, יש מצב של אחוריים. מצב שהוא חשוך, כי רק צד אחד מקבל את האור. זה הירידה שהייתה בשלוש הראשונות.
זאת אומרת, נמצא בהם בירידה כלשהי.
נכון, יש ירידה כלשהי. שנעשה מאלו ב', כן? אחוריים של חוכמה ובינה, ושבע כלים שהם בחינת 11 סימני התורת. ולכן בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מבררים את אלו י"א סימני הקטורת על ידי הקורבנות של בני ישראל, שבכוח הקטרת הקטורת, תראה מה נוצר בהקרבה, ניתקנו הניצוצים הקדושים שהיו בהם, ואז כל הכלי קיבל הערה בקטר חוכמה ובינה, לא היה אחוריים. וזה אבל עכשיו כן לנו בית המקדש ונשמה פרים שפתנו, כלומר בכוח התפילה אנחנו יכולים להאיר לאחוריים של קטר חוכמה ובינה.
עוד פעם תחזור בבקשה.
בזמן שבית המקדש היה,
כן,
אז הקורבנות בסימני הקטורת תקנו את הנפילה הזו,
כן, ואז כל
ועד האחוריים קיבל אור,
ואז החוכמה, קטר חוכמה בינה
היו שלמים, כמו לפני הנפילה, נכון, לפני השבירה. אבל עכשיו אין לנו קורבנות. הנשמה פרים שפתנו, זה אפשר בכוח התפילה. כמה שאדם מזכך נפשו בתפילה. לכן, יש פסוק בתהילים, אמרתי פעם, כתוב, תפילה לעני כי יעטוף. מי זה אני? זה שלושת הספירות הללו שהן עניות, יש להם רק הערה בחלק אחד ולא מלא. התפילה לעני כי יעטוף, כי ברגע שהיהודי יתפלל כמו שצריך, אז הוא יעטוף את העני מכל הכיוונים ויביא הערה.
נכון, יפה. ברוך תהיה.
כל טוב.